אנחנו בשיעור שעבר עסקנו פה בכמה יסודות של ענייני קריאה. עקבנו אחרי הקריאה המקראית, אחרי הקריאה כקוד תרבותי ספונטני מול הקריאה היום שזה פעולה הלכתית. עקבנו קצת אחרי המשמעויות שלו דרך המשל של זאב. זוכר מה אמרת זאב? מוסרית על המכונית. זוכר? זה היה חזק. ראינו את המשנה בשבת, כן, ומה שנשאר לפני שניכנס לעובי הקורה לסוגיה בחבית, זה לראות מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם קריאה היא אסורה מן התורה או לא. כן, הרמב"ן בתורת האדם, זה בדף 10, מי שרוצה לראות, בשורה 64, הרמב"ן מתייחס לשיטת הרייבד, שסבור שקריאה היא חובה מן התורה. כן, אומר הרמב"ן כך, ועד אמרינה בגמרא, כתוב פה לאל, אבל זה מופיע בחווה עמוד ב', זה גמרא שבעזרת השם עוד נלמד, שם הגמרא לא מפעילה את ההלכה שכדברי המקל ביחס לקריאה. ועל זה, אבל זה אומר, אומרת הגמרא, אבלות לחוד, קריאה לחוד. דיינו הכלל שההלכה כדברי המקל באבל לא תופס בקריאה. ועל זה אומר הרמב"ן, פרשו בו, מפני שקריאה מן התורה ואבילות מדבריהם. וזה מחזיר אותנו לדברים שנדונו כאן ממש בתחילת הלימוד שלנו בסוגיות של אבילות. שם ראינו בשעתו שרוב הראשונים מבססים את הכלל של הלכה כדברי המקל והאבל על כך שהאבילות היא רבנן. אמנם הרמב"ן מתעקש שזה מקל יותר מאשר הכולות הרגילות בספק הדבנן לכולה, אבל הדעה הזאת סוברת שהיות וכך, שבקריאה לא אומרים הלכה כדברי המקל, משום שהוא אסור מן התורה. כן? ועל זה ממשיך הרמב"ן, לפי כך אמרו, בקצת החכמים, בתינוק כל 30, אף על פי שאינו מתאבל עליו, חייב הוא בקריאה. כן? בוא, זה נושא שכבר עסקנו בו פה קצת, זה נושא שמקצת היום ככולו. שם הגמרא אומרת בבחורות שאם יש נפל, תינוק שחי 30 יום וביום ה-30 הוא מת, האם חייב להתאבל או לא? אז פה הם באים לשיטה הזאת שזה ספק אם הוא נפל או לא, ולכן אבילות שהיא דרבנן לא תהיה אבילות, אבל קריאה שהיא דאורייתא היא כן תהיה. כן, זאת השיטה. בעצם הם לגמרי מפרידים בין קריאה לבין אבילות. אם נשאל את עצמנו מה המקור של הדברים, גם הדברים פשוטים, וזה קושר אותנו לשיטה נוספת של הרייבד, שננסה לחשוב אם יש קשר בין הדברים, שהמקור לקריאה הוא מה שנאמר לבני אהרון, בגדיכם לא תפרומו. וראינו בשעתו, זוכרים שהרייבד אומר שאיסורי 30 הם דאורייתא, משום שהם מופיעים בפסוקים בתורה. כלומר, לפי הרייבד, אני חוזר לשאלה הקדמונית שעסקנו בה, אבילות דאורייתא או דרבנן, אז הרייבד אומר, מה שלומדים מיחזקאל, מה שלומדים משאר ספרי הנביאים, זה דרבנן, אבל מה שלומדים מהתורה, זה דאורייתא. ומה יש מהתורה? בגדיכם לא תפרומו, בראשיכם לא תפרעו. והיות וכך, סובר הרייבד, שקריאה היא דאורייתא, הוא כנראה גם מתבסס על קריאה שלו, את הגמרא בדף כ"ד, בואו נראה אותה לרגע, בכ"ד עמוד א', שם מופיע בראש העמוד, אומרת הגמרא, שורה 3, יתווה רבנן כמי דרב פאפה וכאמרי משמי דשמואל, אבל ששימש מיטתו בימי אבלו חייב מיטה. אמר לרב פאפה, אסור יתמר, ומשמי דרב יוחנן יתמר, והיא השמיע לכו משמי דשמואל, אך השמיע לכו. אמר רב תחליפה ברבים, יאמר שמואל, אבל שלא פרה ושלא פירם חייב מיטה, שנאמר, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. האחר שלא פרה ושלא פירם חייב מיטה. וככל הנראה איך הרייבד קרא בעקבות דברי הסוגיה הזאת, מדוע הוא חייב מיטה? משום שהוא לא קרה, כי חובת קריאה היא דאורייתא. האמת היא שהרבה מאוד ראשונים העירו שהגמרא הזאת מוקשה מאוד מתוך עצמה, משום שפשוטם של המקראות שם הזה, שהם לא מתים בגלל הקריאה, אלא למה לא תמותו? כי במידה והם יפרמו והם יעבדו, הם גם אם פרומים, אז הם אמורים למות בגלל העבודה בבגנים פרומים. כן, תוספות פה על אתר, סליחה?
זה בעיה בביאת המקדש.
נכון, תוספות על אתר פה אומרים, האחר שלא פרה, אף אגב דפשטי דקרא, האחר פורע או פורם, ואם הם יעשו, ימות או מי ימות, לא מי שפרה או פירם, אלא הם, אם הם יעבדו, כאשר בגדמם פרומים הם ימותו, כן? נראה דאסמכת בעלמו. ומה ההוכחה של תוספות? דאלו מייטלוסו פרק הניסופים גבי אלו שבמיטה. כן, דברים דומים מופיע בראש על אתר שם בדף חב דלד. אני אקריא את זה. המרא מרוטנברג חולק על זה. כן, המרא מרוטנברג אומר, לא יכול להיות שאבל שלא פרה ולא פרה חייב מיטה מדורייתא, דאם כן ניחש ובעד דהנך במיטה פרק אלו הנשרפין, ודוחק לומר תנא ושיער, כן, ואלא מדרבנן, הוא קרא אסמכתא בעלמא, הוא מיטה מדבריהם כאמר. וכאן רק מילה אחת על, על הביטוי הזה, כן? זה דבר שמופיע בלא מעט סוגיות, שבו יש סופרלטיבים שמופיעים בכל מיני הקשרים. פה יש דוגמה, אדם שלא קורא חייב מיטה. כן, בואו אני אביא דוגמה נוספת. גמרא בברכות דף ד', איזו בן העולם הבא, מי ששמח גאולה לתפילה של ערבית. עשית את זה ערב? מה? ראיתי אותך, כן? אני לא בדקתי, אבל כן, עשית את זה. עכשיו, גם פה יש סופרלטיב, כאילו, לא, אתה חייבים לסמוך גאולה לתפילה של דוד. עכשיו, יש הרבה שנטו לקרוא במקרים האלה, שהסופרלטיב מלמד על, על חשיבות התחומים האלה, ככה למשל, תלמידי רבנו יונה מביאים שם בברכות דף ד', למה דווקא על זה הולכים לעולם הבא, והם מסבירים, כן? אני חושב שפשוטם של דברים זה יותר מורכב. דברים שהם הלכות ברורות, לא צריך למכור אותם או לשווק אותם באמצעות סופרלטיבים. דברים פשוטים, כן? בדרך כלל אנחנו מדביקים סופרלטיב למישהו שהוא מצד אחד הוא בעל חולשה. מצד שני, עצם השימוש בסופרלטיב, מה הוא מלמד? שלמרות חולשתו, מה חכמים מעוניינים? לקדם אותו, כלומר זה כן חשוב, לא שדבר אי אפשר להתעלם מהעובדה, אבל בכל זאת לבוא מהסופרלטיב להגיד שהוא יותר חשוב מקרי התורה, נראה לי הסקת מסקנות קצת נמהרת, או לומר את זה גם כאן, זה שאומרים מכל איסורי קריאה אבלות, שמי שלא פורע ופורם שהוא חייב מיטה, כן, גם מי שלא קורע שהוא חייב מיטה, זה לא בהכרח אומר שזה דאורייתא, מהפסוקים האלה כמעט בלתי אפשרי ללמוד את זה. זה כן מלמד משהו על עולמו של בעל הממרה, אבל זה עדיין הוא חלש יותר מהלכות אחרות, כמו ההלכות ממש דאורייתא יותר חזקות. אנחנו גם מאוד נוטים הרבה מאוד בכל מיני קשיים לדבר על הדברים החלשים, נכון? זאב, אתה מרצה, נכון? אנחנו הרבה מאוד פעמים הולכים לקצוות, התלמידים בקצוות, הנושאים בקצוות, כל מיני דברים, אבל גם, המרכז גם קיים, כלומר, הייתי אומר ככה, בצד אחד זה נראה די משכנע העמדה של הראשונים, שזה נראה דרבנן, זה אסמכת בעלמא, מצד שני, מה כן אני רואה? שהבעל הממרה, למרות שהוא יודע שהוא דרבנן, לפי אותם ראשונים, מה בעל הממרה בכל זאת חשוב לו מאוד, לחזק את זה, או לדבר עליו ממש בסופרלטיבים מבילים, כן, מי שלא עושה את זה חייב מיטה, אמנם חייב מיטה כי הוא לא שומע לכל חכמים, כן, ומין הרוי לשאול למה מכל הלכות אבלות דווקא קריאה היה צריך לשווק אותה. אז בא זה ואומר דבר שנראה נכון, על רקע הדוגמה שלך, כן, המשל שלך, שיכול להיות שזה נעשה על רקע חולשה בעולם הקריאה, משום שהעלות הכספית, כלומר לא להתרחץ שבוע, אולי לנו זה, אם זה נראה נורא והיום, לא בטוח שבשבילם זה כל כך נורא, כן? לא לנעול נעליים שם. כלומר, הרבה מאוד מדיני אבלות, אני חוזר לשיעור הקודם, הם לא משחיתים שום דבר, הם לא עולים כסף. ואולי זו סיבה שהוא דורש חיזוק. יש גמרא בחבב, גם הגמרא אומרת, רק שנייה נמצא את זה, כן, בחבב עמוד ב', אולי משהו דומה ברקע, זה שלושת רבעי עמוד, מלמטה קרב עמוד, תנו רבנן, היוצא בבגד קרוע לפני אמת, הרי זה גוזל את המתים ואת החיים, תראו איזה בנם מנובל האיש הזה, כן? יש לו בגד שהוא כבר נקרא לפני כן, אז מה הוא עושה? הוא חכם, הוא חכם, הוא מתחכם, הוא לא חכם, כן? מה הוא עושה? אני קורא לכם את המיוחס לרשי. בגד קרוע קודם לכן, גוזל הכל, שמרמה הכל, שמראה להם שקרה על המת, כן? זה אחד שמצד אחד, זה יכול להיות אפילו הטקסילו שלו, כן, אני יודע, איזה בגד ככה, לא יודע מה. והוא מראה לכולם, וואו, איך הוא מכבד את המת, ולאמת הוא מרמה את כולם. אבל אפשר גם לחבר אותם יחד ולשמוע את הרקע הזה, כלומר, הייחוד של קריאה הוא לרקע ההשחטה שבו, העלות הכלכלית שבו, הקושי לקיים אותו. יכול להיות שזו סיבה אחת, זה גם ברייבד היית אומר את זה, שהאמירה שהוא דאורייתא, כן? אמרו רק לחיזוק הדבר, או שאולי יש פה שורש נוסף. אני הייתי רוצה להציע שברייבד יש שורש נוסף, ואולי זה נכון גם ככה על הדרבנן. וזה קשור לייחוד של קריאה אולי מול שאר ניוגי אבלות, דברים שדיברנו בשני השיעורים הקודמים. רוב ניוגי אבלות, כפי שראינו כדבר פשוט, הם ניוגים שנוהגים למהלך כל השיבה. לעומת זאת, קריאה, למדנו כאן מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרייבד בשיעור האחרון. כן, הרייבד עצמו, כפי שראינו, הוא על סמך הגמרא ברחב ד', בשורות הבאות בגמרא פה, הוא מתאר את עיקר הקריאה כשעת חימום, או קריאה מתוארת על ידו כתגובה לשמוע הרעה. ברמב״ם לא משמע ככה. אני חוזר לאופן שבו הרמב״ם פורט בפנינו את דיני קריאה. הוא שם אותו בפרק ח', הוא מתאר אותו בפרק ח', כאבל חייב לקרוא על מיתו, זה נראה בתוך העולם של אבלות, השעת חימום הוא מוצנע, זוכרים את זה משבוע קודם? ששעת חימום, ברמב״ם משמע שמקר הדין היה צריך להיות עם בגד קרוע כל שיבה. הוא מביא את שעת חימום רק כהסבר, אם אדם החליף את בגדיו, למה הוא לא יקרא שוב? כי אין טעם, אבל רק שם הוא נזכר לספר על שעת חימום, כמגבלה מול המושג הבסיסי, המושג הבסיסי ברמב״ם הוא בגד קרוע כל שיבה, אז זה נהיה מתואר כאחד מדיני אבלות. אבל ברייבד כאמור, הדברים מתחברים, שיטות שונות שלו, זה לא נראה ככה, שהליבה דה הרייבד, הקריאה היא בעצם, הייתי אומר, לא אחד מניוגי אבלות, כמו שהיא תגובה לשמוע רעה. עכשיו כאן, בדומה מאוד לאותן שיטות ראשונים, שאבלות יום ראשון היא דאורייתא לעומת אבלות שאר הימים, יש משהו ביום הראשון, בניוגים המיוחדים שלו, או הייתי אומר, אם הקריאה אכן מתוארת כתגובה לשמוע רעה, שמייחד אותו מול כל עולם שניוגי אבלות האחרים, כשמי שרוצה להגיד שאבא עתליה, שהיא גם העלות הכלכלית, ככה אתה מראה את עוצמת הכאב והתדמה מהחוסר האונים, כן, מהשמועה רעה, אז הוא יכול לחבר אותם יחד, ואולי הנקודה ברייבד היא לא מאבק באנשים שנמנעו מלקרוע בגלל העלות הכלכלית. אני דרך אגב קצת בדקתי את העלות הכלכלית. הרי היום כשרוצים לבדוק אם משהו יקר, אז בודקים כמה משכורות צריך לחסוך בשביל זה, כן? בשביל דירה 128 משכורות חודשיות, כן? רגע, אני בדקתי קצת, המשכורת הממוצעת של פועל בזמן חז"ל היה דינר ליום, ובגד עליון התחיל כנראה לפי מה שזה נראה כעלה כ-20 דינר, אפשר כמובן היה הרבה יותר. זאת אומרת, כמעט משכורת חודשית. תחשבו עם כל סוודר שאתם קונים, וזה, אם הוא אמור לעלות לכם משכורת, כמעט, חצי משכורת חודשית. לא יודע, זה גבוה, כן? כן, מה אתה אומר? זה הרבה כסף. לא, ודאי שזה יכול להיות.
30 שקל, היית חושב על זה פעמיים, לא?
בוודאי.
לא?
בוודאי, שים... בתור מי שכבר חיתן בת, אני יודע שיש בגדים כאלה, כן? שואלים יותר. וזה עוד שסוחרים את זה ללילה, כן? כאילו גם מחזירים את זה אחר כך. זאת אומרת, למה זה עולה? אני לא אגיד כמה אלפים, אבל למה זה עולה כל כך הרבה, כאילו? בסדר, כן, בסדר. כמו אלה שקונים בשילב לילד הראשון, כן? אוקיי, זה יחזור לפה, כן? כלומר, יכול להיות שהדברים מצורפים, אבל אני אומר, בדרבנן, אני חושב שהכיוון שזה ואומר הוא כיוון שנראה כיוון... הם מעודדים לקרוא. ברייבד שזה דאורייתא, אני אומר, יותר צריך לחפש לפי מיטב הבנתי תכונה של קריאה שמייחדת אותו, לא מאבק בהססנות. והתכונה הזאת דומני, לא יעלה לדעת, אומר הרייבד. כלומר, הרייבד בעצם אומר, מה שהלכתית הוא תגובה לשמועה, אדם שומע שמת אבי ואמו, אני חוזר למען, אני מייבא משפט מהרמב"ן על האיחוד של אבי ואמו, יעלה לדעת שאדם שומע שמת קרובו והוא לא הוא לא מגיב, הוא לא נשאר אדיש, הוא נשאר שווה נפש, כי זה יכול להיות דבר כזה, כן? וזה דאורייתא, כלומר, הדאורייתא, כלומר, למה התורה, אני אומר את זה, למה התורה אסרה בגדיכם לא תפרום? כי מה אנחנו יודעים מהקוד המקראי? שמה האינסטינקט של אדם? לקרוע. אז כשהתורה אמרה לא לקרוע, וזה כאילו כללה, זה כאילו להבין את דברי הרי, וזה כאילו כללה, שהקריאה היא, אם כך, היא דאורייתא, אבל היא דאורייתא כתגובה. כן, הוא מאוגן, הוא מאוגן בשפה הלכתית. זה דומה לרמב״ם על שהמקור של אבילות זה כהנים שמתאמים למתים. כלומר, התגובות האלה הן כוללות מעבר למה שאמור במפורש בצו, כן? דומני שככה כדאי לקרוא את הרי. ודין זאת, כאמור, רוב הראשונים חולקים ובראשם הרמב״ן, שחולק על זה מכל וכל, שנחזור לשורה 70, אומר הרמב"ן, ולא נראית לי זאת הסברה שהקריאה עצמה מדברי סופרים היא וספיקה לכולה, וכי מאפקינן קריאה מכלל אבילות, ולומר דלקטי בקריאה עליי כלל ההלכה כדברי המקל לעולם, אבל כשאר דברי סופרים, אני מזכיר, הרמב"ן הרי כשלמדנו על הלכה כדברי המקל, הרמב"ן אומר שמקילים באבילות יותר מאשר בספיקה דרבנן לכולה רגיל. בספיקה דרבנן לכולה רגיל, אנחנו לא אומרים ביחיד מול רבים שההלכה כיחיד, באבילות כן. אז אומר הרמב"ן, קריאה היא דרבנן. מפעילים בקריאה את הכללים הרגילים של דרבנן. לא מפעילים את הכלל הקיצוני יותר של אבילות, של לעולם הלכה כדברי המקל. כן, והרמב"ן גם עיקר הטענה שלו, זה גם מאיפה לקחת את זה, כן? שאני דילגתי לשורה 75, בוודאי לא אשכחן קריאה מפורשת בתורה, אלא באספחתא בעלמא מאיתולה, מדי כמר לו רחמנא לבני אהרון ראשיכם אל תפרעו, וגדיכם לא תפרומו, מכלל דכולי עלמא מחייבי, ועבדי אסמכתא בעלמא היא, דבני אהרון לאיסורא כמר לו, וכולי וכולי וכולי, כן? והוא גם התעקש הרמב"ן, שעל מכלוגית, שעל בני אהרון זה נאסר, אז מה אתה יודע על האחרים? שזה מותר. למה? אני רוצה לחזור לגמרא בבא קמא. מה הייתי מעלה על דעתי? שאולי קריאה היא אסורה. זה דרכי האמורי, זה בעל תשחית, ומי אמר לך שיש חובה? אז אני חוזר לרייבד. מי שקרא את המקראות וגילה שזו פעולה ספונטנית, כאילו האמצע הזה אולי הוא פחות קיים. ואני רוצה להזכיר לכם דיברנו על הריטווה בשבוע שעבר, כן דיברנו. שהמודל הזה של קריאה שמותר לקרוא ושלא חייבים, קיים ברמב"ן גם בגמרא. כלומר, כשהרמב"ן אומר, זה לדעתו מה שאפשר לדייק מהמקראות, זה מודל שבאמת קיים אצלו בגמרא בכ"ד. זוכרים שדיברנו על... לא דיברנו על זה? תעזרו לי. שכחתי לדבר על זה. אז אני אשלים לכם. ראינו כמה פירושים לכבוד אבי ואמו, אני בטוח שדיברנו על זה. טוב, אפשר לבדוק בהקלטות, באתר, מי שרוצה לחפור. אז בוא, אני אחזור על זה מהר, אוקיי? אני חוזר על זה מהר. כי אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בשאלה מה זה קיטניה היו בכבוד אבי ואמו בגמרא בחף עמוד ב'. וראינו כמה פירושים. כן, פירושו של הרמב"ן היה שכבוד אבי ואמו זה שיש חובת קריאה מיוחדת על ההורים. שהיא שונה, היא נקראת קריאה של כבוד. לעומת קריאה על השאר הקרובים נקרא קריאה של חיוב, של חובה. זה לשון הרמב"ן. כן, ראינו את פירוש הרייבד, שהרייבד אומר שאפשר לקרוע כל זמן שלא שוללים את הקרע, ולכן בשאר קרובים, היות ולא שוללים שבעה, אז אפשר לקרוע רק במהלך השבעה. על אבי ועל אמו, היות ולא שוללים כל 30, אז אפשר לקרוע כל 30, אבל זה אותו דין, אין משהו מיוחד. ההורים הם בדיוק כמו כולם. כל עוד שלא שוללים, אפשר לקרוע. אבל ההבדל הוא כמה זמן לא שוללים, אבל אין שום הבדל בהלכות הקריאה עצמה. זו דעת הרייבד, לכן גם מזה נבע מחלוקת בין הרמב"ן והרייבד. כל חזרה, כן? האם על שמוע רחוקה, על אביו ועל אמו קוראה? לדעת הרמב"ן קוראה, לדעת הרייבד לא קוראה. פירוש שלישי ראינו את הרמב"ם, שהתחלנו אותו ככה בפעם קודמת, שהוא מדבר על כבוד אביו ואמו, כקרע אחר, הקרע הוא האומת שמגלה את ליבו, ועשרה הבגדים, כן? זה עולם אחר לחלוטין של קריאה. בתוך המסגרת הזאת, כלומר, אם הרייבד שם אותו על דין אחד בגמרא בחבד של שולל, הרמב"ם מרכיב אותו על כל ההבדלים שמופיעות. זה שני סוגי קריאה לפי הרמב"ם. יש קריאה, הם פשוט, הם לא אותו מערך בכלל של קריאה, זה שני, שני דינים שונים, כן? ובתור שכזה, אז אבי ואמו, יש להם זמן אחר. וההסבר הרביעי, אני באמת לא זוכר אם דיברתי עליו, אוקיי? זה בעיה, אני מעביר שיעור גם בירושלים וגם פה, אני לא זוכר מה אמרתי, איפה, בסדר? אני כן משתדל, כשיש הערות טובות, להעביר אותו משיעור לשיעור, למשל, ההערה של הסריטה, הם כבר שמעו אותה, כן? אז אני רק אגיד, שהסבר רביעי מופיע ברמב"ן ובגמרא בכ"ד, והריטב"א אומר אותו במפורש בדף כ"ף, וזה שבאבי ואמו מותר לקרוע, אבל לא חייבים לקרוע. זו דעת הריטב"א. ראינו את זה פעם קודמת. ראינו את זה, אני יודע שראינו את זה, כי אני לא מצא את הריטב"א ומישהו מצא אותו בדף, כן. אז זה מופיע ככה, הריטב"א אומר אותו בדף כ"ף בשם ארי בעל התוספות, דיברנו על זה בוודאות. הריטב"א אומר את זה על שמועה רחוקה, לא על שמועה רחוקה, בתוך 30 או שמועה רחוקה, אבל שעל אבי, כן, הריטב"א הוא כשתת הרמב"ן, שעל אבי ועל אמו מותר לקרוא בשמו, לא חייבים. עוד פעם, זה נטרול הבעל תשחית. מה היה אפשר לומר? או שזה מותר, או שזה מצווה, או שזה אסור. כן, כלומר, מה מתיר את האיסור? המצווה שבו. הם לא מדברים ככה, הם אומרים, זה מותר. ודבר דומה מופיע ברמב"ן בתורת האדם, על הגמרא בכ"ד, שתלמידי חכמים, הם יכולים לקרוא אפילו 13 פעם, כשכל פעם שהם רוצים להגיד דבר תורה, והם נזכרים בחכם בעל השמועה, זה כמו שעת חימום, אז אומר שם הרמב"ן בתורת האדם, זה לא שחייבים, כל פעם שאני מצטט את מורי ורבי, עליו השלום, הרב, אני צריך לקרוא קריאה, אבל מותר לך, לו הייתי רוצה, יכולתי, כן? בסדר, אז המודל הזה ברמב"ן קיים, אז הוא קיים גם פה. בא הרמב"ן ואומר, כל הדין הזה של בני אהרון, אתה רק לומד שמותר לקרוע, מי אמר לך שיש חובה לקרוע? אבל הרייבד גם לא תרץ את הגמרא בכף דלת כמו הדעה הזאת, ויכול להיות שאצל הרייבד אין מודל כזה, או שזה מצווה, או שזה אסור, אני רוצה לחזור. זה גם נותן עוצמה הרבה יותר גדולה לקריאה. כלומר, אם קריאה זה פעולה, לפעמים מותר, לפעמים מצווה, לפעמים אסור. אם אתה לוקח פעולה שהיא פעולת איסור, ואתה בנסיבות מאוד מסוימות עושה אותה, זה הרבה יותר מזעזע. כי זה דבר שבשום מצב אחר לא עושים אותו. כלומר, זה כמו אני חוזר לשיטת הרמב״ם, שכהן מתמה למתים, זה מביע את עוצמת האבילות. זה קיום באבילות, שאדם דווקא כי זה אסור. לפי הרמב״ן זה מודל ביניים, הוא קצת מכה את העוקץ, כן? אבל זה מאוד מתאים לרייבד שיגביל את הכל לשעת חימום. בשעת חימום אדם עושה כל מיני דברים, כן? תחשבו עוד פעם על אנשים כועסים, כן? כל מיני פעולות שהם עושים, כן? בסדר, אז עד כאן המבוא הזה לקריאה, ומפה אנחנו קבענו לעבור לגמרא בכ"ב, שהיא מביאה את כל הרשימה הארוכה של הפעולות, של ההבדלים בקריאה בין כל המתים לבין אבי ואמו. יש שם מעין פזמון שחוזר לאורך הסוגיה, שהסוגיה כל הזמן אומרת, הכל המתים X, על אבי ועל אמו Y. הרוב המכריע של הפרטים ההלכתיים באותה סוגיה הם על קריאה. אבל נראה לי שאסור להתחיל באמצע השיר, כלומר צריך להתחיל מתחילת הפזמון, ולכן נתחיל היום בגמרא בכ"ב עמוד א', מה שנספיק נספיק, ומה שלא נמשיך בפעם הבאה, כן? ואנחנו לרגע עוזבים עכשיו את דיני הקריאה ומתחילים בעצם להיכנס לעובי הקורה לשאלה שכבר עלתה פה כמה פעמים, וכאן הסוגיה המרכזית, והיא ההבדל באבילות על אבי ועל אמו לעומת כל המתים. ומתחילה הסוגיה כך, בכ"ב עמוד א', שלוש אורות מלמטה. על כל המתים, למרות שאין פה קידומת של תנור הבנן, אבל יש ברייתא מקבילה במסכת צמחות. יש דברים מאוד דומים, עם הבדלים מעטים בירושלמי. מסתבר שזה מקור תנאי, למרות שזה לא מצוין בטרמין כזה. על כל המתים כולן אומר המקור, זאת אומרת הגמרא, מתחם מיטתו הרי זה משובח. על אבי ועל אמו הרי זה מגונה. כן, מה זה מתחם מיטתו? אומר רש"י, המיוחס לרש"י, ממהר להוציאו. כן, וכאן בעצם מה אנחנו מגלים? שהיסוד הראשון שעולה בסוגיה לגבי ההבדל בין אבילות על הורים לעומת כל המתים, היא מתחילה בלוויה. בוא נאמר את זה באופן פשוט, איך נפרדים מהם. וכדי להסביר קצת את היסוד, אז בואו לרגע, רק נציץ לרגע, רק כפתיח, עוד נלמד בפני עצמו נושא קבורה. אבל לרגע לשני מודלים של קבורה שקיימים בספר בראשית. כבר שם, כולל זה כנראה עלה לשיחה מפורשת בין אב ובנו. והכוונה למודל אחד שאברהם הוא זה שקובע אותו. שקונים אחוזת קבר ומשפחה היא קונה אחוזה שבה אחרי זה ממשיכים הדורות לקבור. בעיקר מתואר במקרא שאדם נקבע, הוא נאסף אל אבותיו. זה פשוטו כמשמעו, היה להם אחוזת קבר משפחתית, והיו שמים אותו באותה מערת קבורה עם אבותיו. על כל התפיסות עולם שקשורות בזה. ובלשון אחרת, הקבורה היא חלק מהתהליך של הגבייה, השייכות המשפחתית, עוד נדבר הרבה בסוגיות על הזיקה המשפחתית שבא לידי ביטוי בעולם האבילות. לעומת זאת, יש מודל אחר לגמרי, שגם עושה בעל אשתו בספר בראשית, והוא כנראה קצת יש לו נקיפות מצפון, והכוונה ליעקב עם רחל, שהוא פשוט קובר אותה בהם, עליהם הדרך. זו קבורה שונה לגמרי. כלומר, זו קבורה, אני יכול לומר, א', להשאיר גופה לא קבורה, זו בעיה סניטרית, סליחה על הביטוי, כן? כלומר, ותחשבו בתקופת חזל, שאין חדרי קירור, בחום של ארץ ישראל, שהשנה גם מתברר שחם בחורף, כן? כלומר, זה מפגע בריאותי, זה בעיה מאוד קשה. צריך איכשהו לטמון. סליחה על הביטוי, אבל זה כמו פסולת, צריך לטמון אותה. זה מאוד לא יפה מה שאני אומר, אבל מול זה יש את המודל האחר, כן? עכשיו, המקראות, גם נגיע לקבורה, אני מציע שנראה את כולם בפנים, הן גם מתארות את הקבורה, כמעט הייתי אומר, המת הוא בביזיון הגדול ביותר שיכול להיות. חסר עונים, רואים את ה... דיברנו בשבוע שעבר קצת על הקריאה מול המוות. איך המוות קורע מעלינו את כל ההישגים של הציביליזציה, זה מעין התבוסה הגדולה הזאת, כן? המת ששוכב חסר עונים, זה חולשה גדולה, בכל המקראות, מת שלא קוברים אותו, הוא כמו בהמה. הייתי אומר, זה המקום שהאדם הכי דומה לבהמה. דיברנו בשבוע שעבר על הקריאה, שאתה מוריד את הבגדים, אתה מוריד בעלי חיים בלי בגדים. זה המקום הכי קרוב, דווקא הקבורה מצילה את זה. בעצם מה הקבורה מלמדת? אתה לא דומן על פני אדמה, אלא שאתה אדם שיש לו קשרים, שיש לך משפחה. אבל עדיין, שני המודלים האלה כבר, הם קיימים בספר בראשית. יש הרבה פרשנים שאומרים שכשיעקב מבקש שיביאו אותו ממצרים עד ארץ כנען, כדי להיות בקבר אבות, אז הוא צריך להסביר ליוסף למה לאמא שלו הוא לא הלך איפה שזה לא יהיה עד כן, איפה שזה לא יהיה, למה הוא לא הלך עד חברון, כן? כל אחד מכיר את הפירושים השונים, כן, אבל הנקיפות הן שמה. שאם אני בא לברייתא פה, פשוטם של דברים, מה שהברייתא אומרת הוא, שעל כל המתים מתחי מיתתו, דהיינו, אפשר לעשות לוויה חפוזה. או ליתר דיוק, כמה שיותר מהר לקבור, יותר טוב. במילים פשוטות זה הרבה יותר דומה למודל הקבורה של רחל. דהיינו, יש פה גופה, גם מפני כבודה, זה ביזיון עצום להיות מוטל. וגם בגלל הבעיות הסניטריות, צריך כמה שיותר מהר לקבור, יותר טוב. The faster the better, כן? למדת אותה להורים שלך? פה אתה לא מהר מסלק, אלא על אביו ועל אמו הרי זה מגונה, כן? כי מה האדם צריך לעשות על אביו ועל אמו? אז כאן מדברים הרבה מאוד ראשונים, כל אחד בשפה שלו, אבל היסוד הוא אחד. ההורים לא צריך להספיד אותם, וצריך להיפרד מהם, וצריך לדבר עליהם בשבחם, כן? ואני אומר את זה בצורה אחרת, הרש בן היתום כאן בסוגיה מתאר את חובת ההספד, הוא אומר ברומא, הוא היה איטלקי, היו נוהגים בלוויה שהיו קצת הולכים עם הארון, מניחים מספידים, עוד קצת מניחים מספידים, כלומר היו עושים טקס שלם של פרידה. לאמיתו של דבר, היות והרבה מאוד בריאות יש להם ילדים, אז גם אם על כל המתים אתה לא חייב על שאר קרוביך הרי לעשות להם לוויה ארוכה עם הספדים בלי סוף, ויש לרספקטור 12 הספדים. זה היה עוד ארוך, כן? אני זוכר את זה, כן? כלומר, גם אתה לא חייב לעשות את זה, אבל הילדים שלו כבר יעשו את זה. בעצם, בפועל, אני כמעט אומר, הפער הזה בין כל המתים לבין על אביו ועל אמו, הוא היות בדרך כלל ילד של האדם ילדים, זה כמעט לא יקרה הפער הזה. בעולם הקריאה זה כן, על אותו מת, הילדים שלו יקרו אחרת מאשר האחים שלו, כן? אבל הלוויה, הלוויה, היא לא עושים לוויה נפרדת לילדים, כן? אז זה דבר, ההבדל הזה הוא לא הבדל מעשי גדול מאוד. זה גם ברשותכם אני אוסיף, שמה זה להיות, מה זה אבי ואמו, אז ברור שזה הורים ביולוגיים, אבל כבר אני אומר שאנחנו נראה בתחילת העמוד הבא, ובעיקר בהמשך הסוגיה הזאת, שהגמרא מכילה הלכות דומות מאוד על נשיא או על חכם שמת. והרקע לזה הוא מאוד פשוט. והרקע לזה הוא שחז"ל יש שם דימוי שחוזר הרבה מאוד, שגם הרב הוא או הנשיא הם סוג של הורים. זה אב רוחני. אני אומר את זה כך, בלשון המשנה, בבבא מציעא ובאוריות. כן, אביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. כן, אותה משנה גם באוריות היא לנו קשה מאוד, משום שהיא נותנת אפילו העדפה לרב על פני האב הביולוגי, מה שלנו נראה, אני חושב, מאוד מאוד מופרך, כן, מאוד מאוד קשה לקבל את זה. אבל בואו כרגע לא ניכנס לסבך הזה, בואו נסתפק בזה שחז"ל מתארים ללא סוף, ש... את הרב כסוג של אב, יש לאדם חיים כפולים, עולם הזה ועולם הבא, תורה מתוארת בלי סוף במקורות חז"ל כמזון, זה דימוי שמאוד מאוד חזק, עם, למשל, המחילתא, הגמרא בברכות דף כ"א, גמרא בברכות דף מ"ח, שהסוגיות עוסקות במקור לברכת התורה, זה תמיד צמוד לברכת המזון. וכשרב חיים לימד אותנו שברכת התורה היא לא ברכת המצווה, ולכן לשיטת המחבר שנשים לא מברכות המצוות שהן פטורות מהן, אבל ברכת התורה נשים מברכות, ההסבר הפשוט, אני אתרגם עכשיו ללשוני, כי זה ברכת המזון, מה הכוונה? מברכים את הקדוש ברוך הוא הזה שהוא נתן לנו מזון רוחני. זה מזון רוחני גם למי שפטור מללמוד. זה לא, אם זה מזון או לא, זה לא תלוי. המצווה, לא מברכים על החובה, זה לא פעולה שחייבים לעשות, זה פעולת חיות. ובעצם, אני מלא את הדברים כאן, יקרן אולי תמון השורש, להבין את האיחוד של אבי ואמו מול כל המתים. זה לא בגלל שאתה אולי יותר עצוב, כן? אני רוצה לחזור לשאלה שמרחפת פה בחלל האוויר הרבה מאוד פעמים. כן, האם המערך השונה של האבלות על ההורים היא בגלל שמערכת האבלות באה להביע, לבטא את העולם הרגשי הפנימי שלנו וכולי, כבר הזכרנו קצת קושיות על זה פעם, כן? דומני שהדימוי לנשיא, לחכם, לרבו המובהק, מלמד ש... יכול להיות שאתה מאוד מצטער על הרב שלך, אני לא בא להגיד שלא, כן? אני ראיתי בשבועות האחרונים גם אנשים אוהבים את הרב שלהם, למרות שתרשו לי להגיד, אני רוצה לקחת לכם את הרב, זה לא אותו דבר למשפחה שלו, כן? אני מוכן לחתום על זה, כן? כולל זה שלא אף תלמיד לא עשה 24/7 ליד המיטה שלו, כן? טוב, לא נתנו להם, אבל בסדר, אבל היא גופה, כן? מתי התלמידים ראו את הרב? כשהוא נעשה... חזר לעצמו, כן? זה לא בהכרח הצער, אלא זה בא ממקום אחר, כי זה השורש שלנו, זה מקור החיים שלנו. בעצם כשיש מוות של רב או מוות של הורה, הפתיל החיים נגדע. אנחנו יונקים מדורות קודמים, אף אחד לא פטריה, אף אחד לא נולד מהאוויר. אנחנו לא נולדים משאר הקרובים שלנו. אנחנו אולי אוהבים אותם, או שרבים איתם, כן? אבל יש לנו מערכת יחסים איתם, כן? הם חשובים לנו, קשה פרידתם עלינו, אני לא בא להוריד שום דבר מזה, כן? אבל הם לא פתיל החיים שלנו, הם לא היניקה, בלי הורים אין כלום. שום דבר, לא חיים וגם לא ערכים היום. ובלי רע ואין ערכים, אין חיים. אין עולם הבא, גם אין העולם הזה. וזה השורש. כלומר, הצורך להיפרד הוא לא להספיד, הוא לא כי אני יותר עצוב בהכרח, אלא הצורך להספיד הוא כי הם רואים לפרידה. אני כשפתיל החיים שלי נגדע, אני צריך להתייחס לזה, אני צריך לדבר על זה, לומר משהו, כן? זה נראה היסוד הראשון שמופיע כאן. כאן הסוגיה, הייתי אומר, המושג הזה של כבוד. זו המשמעות שלו, כבוד אבי ואמו, המושג הזה שכל הזמן מתרוצץ כאן, זה לא עניין של צער, זה עניין של ערכים, של כבוד לשורש. והסוגיה ממשיכה, שאני עוסק בכבוד, אי אפשר לתת הוראות חד משמעיות, מה אני חייב לעשות? לשקלל כמה גורמים, כי כבוד הוא מושג יחסי, חברתי, ולכן למשל, תראו מה נאמר פה, היה ערב שבת או ערב יום טוב, תראו את הבח באלף, אות אלף, או שהיו גשמים וזרפים על מיטתו, מאיפה הבח לקח את זה? זה מופיע בכל עדי הנוסח ובכל הראשונים. כולם מתייחסים לשורה הזאת, הוא גם מופיע במקבילות למקורות ארץ ישראל שהזכרתי קודם. בשני המקרים האלה, הרי זה משובח, למה? שאינו עושה אלא לכבוד אבי ואמו. או בלשון אחרת, אם זה ערב שבת וערב יום טוב, אז השאלה היא אז מה? אז כאן יש בראשונים שני נימוקים שניתנים. נימוק אחד אומר, ואז אתה לא תספיק להתכונן לשבת, ולא אלך לא יהיה שבת, זה בעיה, כן? יש כאלה שאומרים אחרת, שזה לא תספיק לעשות לוויה מכובדת בערב שבת, ולכן אתה תדחה את הלוויה ליום, למוצאי שבת, ואז ההורה שלך יהיה מוטל שבת שלמה כאבן, זה לא כבוד, כן? או בוא נאמר את זה בצורה הבאה. אתה שואל מה כבוד, כשאני עוסק באבן זה לא שייך, אני עוסק בכבוד, כבוד מה אני צריך לעשות? לשקלל כמה גורמים. אני צריך לראות, מצד אחד יפה להיפרד, מצד שני, האם זה לכבודו להיות מוטל, כן? כמובן שהיום שיש חדרי קירור, יש להניח שהדברים קצת השתנו. אני אספר לכם מה יסרב, רק נגיע לנושא של בל תלין, נדבר על זה. אבל הראשונים פה מהירים, התגובה בריטווה פה על אתר, שהמשנה בסנדרין אומרת שאסור להלין את המת, כתוב לא תלין נבלתו. על העץ, זה נאמר על רשעים שתלו אותם. אבל אומרת המשנה שם, שאם זה לכבודו של מת, להביא לו תכריכים, להביא לו חלילים, בשביל להספיד אותם, זה מותר. וזאת למה? כי כל איסור בל תלין הוא בפני כבוד המת, למעט איסור הלנת המת בירושלים, שהוא בפשוטם של דברים, לא מפאת כבודו של מת, אלא מפאת קדושתה של ירושלים. כמו שתמי אסור להיכנס להר הבית, כל מיני מקומות, אז גם מת אסור להיות בירושלים, עיר הקודש. ומייסר רב, רק נספר לכם, בשביל המתח קצת, כן? כשסבתא שלי עליה שלא נפטרה, היא נפטרה בהר הצופים, בבית החולים שם, ב-8 וחצי בערב. אבא שלי, הדבר האחרון שהוא רצה, הוא יודע את ההלכה, כן? הדבר האחרון שהוא רצה זה לוויה ב-12 בלילה. עם הנאונים האלה שהולכים החבר'ה קדישה, אז המשרד רישום פטירות נסגר ב-9. אז הוא עיכב את הרופאים, עיכב שלא יודיעו עד אחרי 9, וכך הלוויה הייתה למחרת. היא לא נפטרה בירושלים בין החומות. יש עדות של הרב טוקצ'ינסקי שמעיד שפעם אחת הלינו את המת בירושלים בין החומות, זה כשרבשו הלב דיסקי נפטר, פחדו, היה בלילה, פחדו מהדוחק בהלוויה, שיהיה פשוט מסוכן ודחו, כן? ואני חוזר, כשאני לרגע שם הציד את ירושלים, אני כרגע רק עוסק בכבוד המת. אז כשאני מסתכל על כבוד, מצד אחד זה לא כבוד להלין אותו, מצד שני זה לא כבוד שלא חלילין בלוויה שלו, או שלא תכריכין. מצד אחד, יש פה דין שאומר, לוויה של הורים צריכה להיות מכובדת. מצד שני, צריך לראות, אם יורד מבול עליהם, יורד גשם, אולי עדיף לוויה יותר מהירה, כן? כלומר, אתה לא יכול להגיד אבסולוטין, זה כבוד, זה לא כבוד. צריך לשקלל את כל הגורמים. אמנם ראשונים פה מהירים, שיש גמרה אחרת שבאה משמע שגשם בלוויה זה דווקא סימן טוב. כמו שאומרים ממש היום, שהשמיים בוכים, כן? הם יושבים, כן? הסיפור של ערב שבת, ערב יום טוב. אי אפשר לקבוע אבסולוטית, זה כבוד, אבל הדין הוא אותו דין. הדין לא משתנה. הדין הוא שהדין הזה של כבוד שצריך להיות בפרידה מהורים הוא לא נאמר ב... סליחה, הדין הזה הוא של הורים זה כבוד, זה פרידה, אבל כל המתים זה חובה לקבור את המת. וכשאני עוסק רק בהיבט של קבורה, כמה שיותר מהר יותר טוב. כן, ג'ולי.
מהבח, או מהגרסה שמביא הבח, אני חושב ששאל לראות שלא מדובר פה על מתי קובעים הלוויה, אם משאירים את הגופה בתוך הבית במשך הלילה, אלא כשמביאים את הגופה כבר לבית הקברות, אם עומדים שם, או אם מיד זורקים את הגוף לתוך הקבר. אז אני חושב שזה, השאלה היא אם עומדים שם ובוכים, או שמים אותו.
אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, הסוגיה ממשיכה בהבדל נוסף. על כל המתים כולן רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט, אינו ממעט, על אביו ועל אמו ממעט. עכשיו, כאן אני קודם כל מאיר, אני אוהב שתי הערות. ראשית, עסקו של מי? אז כאן היה ברור לכל הראשונים בסוגיית הבבלי שעסקו הכוונה של האבל. ואז נכנסו פה לעובי הקורה, בואו מיד ניגע בזה לעובי הקורה בשאלה. רגע, אחד מהדברים שאבל אסור בהם הוא מלאכה. אז מה זה כל הדין הזה שבכל המתים הוא לא חייב למעט בעסקו, הוא אסור במלאכה, כן? מיד נראה את התירוצים. אני רק מאיר... שרבנו חננאל פה מפנה לנוסח הברייתא בירושלמי, ונמצא בעמוד ב', חבית עמוד ב', שורה 4. ירושלמי עם הרבה, מה זה? כן, הבאתי את זה, כן, אבל ירושלמי עם הרבה בעסקי אבי ואמו, משמע בתכריכים והספדו. כלומר, בירושלמי משמע, כמו שעזרא אומר, הבאתי את זה בדף, וואו, כן, איפה זה בדף? Let's find it. 130 ומשהו. כי על כל המתים כולנו דוחה במיטה ואינו מרבה בעסקיו, על אבי ועל אמו מרבה בעסקיו ואינו דוחה במיטה. מה שברור פה זה שההבדל הראשון בבבלי וההבדל השני בבבלי הם מובאים יחד שהעסקיו לפני אינו דוחה. וגם הגרסה היא הפוכה. על כל המתים כולנו הוא דוחה במיטה ואינו מרבה בעסקיו. על אביו ועל אמו מרבה בעסקה ואינו דוחה במיטה. ולכן פשוטם של דברים, כמו שהעיר רבנו חננאל, שבירושלמי זה עסקיו של המת, ובעצם מדובר בהבדל אחד. על כל המתים כולן אתה יכול למהר, ולא צריך להרבות בעסקי המת. לעומת זאת, על אביו ועל אמו אתה צריך להרבות בעסק של אביו ואמו, לא דוחה במיטה. יש פה גם קצת הסבר, לא רק לפתרון החידה הזאת. הקרן אור העיר הזה פה על אתר, הוא אומר זה ויהי אור. ממש הוא מאוד אוהב את הירושלמי הזה. זה מאוד מתקשה בכל הפירושים האחרים בבבלי. אבל יש פה גם פתרון לדבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו. וזה הלשון ממעט. זה לא קצת מורה לצלכם תהייה. אנחנו יודעים כל מיני הלכות הבילות פה. יש כל מיני הנחיות, עושים כך, עושים כך, לא עושים כך. מה זה למעט? רצה, ממעט, רצה, אינו ממעט, למעט, רגע, זה מותר או אסור? מי קובע מה זה הרבה, מה זה קצת? אז אנחנו נראה בהמשך שיש עוד מקורות שמתארים בהלכות אבלות בהקשר אחר, ביטוי של ממעט. נכון, משנכנס אב ומעטים בשמחה. נכון, המשנה בתענית אומרת שבמידה, אחד מהראשונים יפנה למשנה הזאת, זה לא המצאה שלנו, אבל שאם עברו כל התעניות גשמים ועדיין לא נענו, אז מה עושים עם העתין במסע ובמתן? זה מה שנאמר באותה משנה בתענית. אז המושג הזה קיים בבבלי על למעט בעסק, אז צריך לפצח אותו מתוך הבבלי. אני רק מאיר. שגם שם צריך לשאול, רגע, זה מותר או אסור? וכאן אני רק מאיר, קודם כל בקונטקסט של הירושלמי, שאני יותר מבין את השימוש בביטוי הזה, למעט להרבות, כי על מה מדובר פה? באמת על דבר שאין לו קצובה ברורה, עדיין על מה מדובר? על הספד, כמה הספדים צריך בלוויה? רבי מיטל אמר שלושה הספדים וביחד לא יעברו את החצי שעה, כך הוא אמר. אני זוכר את זה, אבא שלי עמד בזה, הרב יואל עמיטל לא עמד בזה, כן, הוא דיבר הרבה יותר ארוך, כן, כן, בסדר גמור, אביו ואלימו, מרבה בעסקיו, כן, הוא גם מתנצל על זה, הוא אמר, אבא, אני עובר על דבריך, כן, אבל יש כאלה שזה ארוך כמו הגלות, יש כל מיני, אבל מבינים שעל הספד מתאים מה להגיד, את הרבה, כאילו, זה השפה שמתאימה, כן, אז זה רק אני מאיר, שזה, ואז אם כך, יש לנו פה בעצם בשני, שתי הצלעות בעצם אותו דין. זה מאוחד לצלע אחת בירושלמי. לעומת זאת, בבבלי כאמור, הראשונים כולם מפרשים שעסקו הכוונה, עסקו של האבל. ואז השאלה שהתעוררה אצלם הייתה, אז מה עם האיסור מלאכה של אבל? כאן נאמרו כמה הסברים. כן? ושם רש"י, זה לא מובא במיוחס לרש"י, זה נמצא בכתב יד של קופר. שם מופיע שהכוונה לדבר האבד. כלומר, מלאכה שמותר לאבל לעשות אותה, ואף על פי כן מה אנחנו אומרים על אביו ועל אמו. תמעט. כן, תוספות בחב זין, עמוד א', שם מופיע אותו ביטוי, תנור הבנן הולך ממקום למקום, אם יכול למעט ועסקו ימעט, ואם לאו יגלגל ימען, אומר תוספות פרש בקונטרס בסחורתו, ונראה בדבר העבד כאמר, וכן פרש לאל גבי על כל המתים כולן, רצה ממעט ועסקו, רצה אינו ממעט, וגם הרב פרש לאל בדבר העבד. אז פה יש שיטה אחת, שזה נאמר בדבר העבד, קרן אורה מאוד לא מבין את זה, הוא אומר איך יכול להיות שבדבר העבד שהמלאכה, אני רוצה להסביר, דבר העבד המלאכה נעשית על ידי אחרים, הוא אומר, אז למה של על אביו ועל אמו, אם זה נעשה על ידי אחרים, למה שנבדיל? כלומר, ביש למה, אם אתה אומר שמדובר על משהו שהאבל בעצמו עושה, אז אני מבין, היות ועל אביו ועל אמו, למה הוא צריך למעט? כי הוא צריך להרבות בכבודם, הוא צריך להספיד, הוא צריך לא רק לשבת ולהראות אבל, הוא... אז שימעט, אבל אם זה נעשה על ידי אחרים, אז מה ההבדל? אין כן מה נגיד, זה לא נראה לי מאוד קשה להגיד, שגם אם אחרים עושים, אתה כל הזמן מסתכל ב-SMS, כל הזמן, כאילו אתה חושב על זה, כלומר, בוא נגיד ככה, אם יש לך עסק ואתה יודע שהוא נעשה, זה יושב לך בראש, כן? זה לא משהו שאתה... אז אפשר לתרץ את זה אולי ככה, אבל זה הסבר אחד. הסבר שני שמופיע בראשונים, זה שאיסור סחורה לא נכלל מראש בהגדרת מלאכה. לא נאסר על אבל לעשות מלאכה. ככה מופיע בכמה ראשונים. אתם מוזמנים לראות, זה מופיע... מופיע במאירי בשורה 172. המאירי אומר, על כל המתים רצה ממעט בעסקה ובסחורתו, תוך שיבה רצה אינו ממעט, שהרי עסק וסחורה אינה מלאכה, על אביו ועל אמו ממעט, אלא אם כן היה שם פסידה גדולה, ולאחר שיבה אף לאב האם אינו ממעט. כן, וזה, אני אומר, זה דורש...
מה זה אומר שזה עסק לא מלאכה? האיסור על
סחורה
או
האיסור
על מלאכה?
לא הבנתי. הוא אומר ככה, האיסור מלאכה על אבל לא כולל הסחורה. ולכן אומרת הברייתא, על שכל המתים, רצה ממעט, רצה אינו ממעט, כי זה לא כלול באיסור מלאכה. על אביו ועל אמו, הוא צריך למעט בסחורה, בביזנס. כן, זה ההסבר שניתן. אני אומר שמעבר לשאלה שאין לי פתרון, למה לא לכלול באמת סחורה באיסור מלאכה? זה לא צריך הגדרות מלאכות של שבת, כן? יותר יש להניח שכוונה, במערו שלך נמצא, כן? אתה צריך להתרכז באבל, אתה לא יכול לחשוב על הביזנס, כן? אתה חושב שאתה כל היום במניות שלך, כשאתה יושב שיבה, אי אפשר דבר כזה, כן? אז אני לא יודע לפתור את זה לגמרי, ברור שזה היסוד שאמירי חושב עליו. שעל אביו ועלימו יוד ויש עניין של כבוד, אז זה דורש יותר ריכוז בחוויית האבל, כן? לעומת זאת, על כל המתים. זה לא נאסר. יש הסבר שלישי שמופיע במאירי בדעה השנייה, אבל האמת היא שהוא מופיע כנראה כבר ברמב"ם לפניו, שעמד על זה הכסף משנה, ואו שהרמב"ם מביא את הדין הזה של הברייתא בפרק שעוסק ב-30. כלומר, כשאני קורא את הסוגיה אצלנו, ואני רואה, יש סלוט על כל המתים, על אביו ועל אמו, אני רואה שבברייתא הן מובאות אחת אחרי השנייה, והרמב"ם פירק את זה לגמרי, כל אחד שם במקום אחר. את ההלכה הראשונה של מתחי מיטתו, הוא שם בפרק ד', שמה זה פרק ד'? זה פרק שעוסק בלכות קבורה. לעומת זאת, את רצה ממעט בעסקו, איפה הרמב״ם שם אותו? בפרק ו'. פרק ו' זה הפרק שעוסק ב-30. אז זה, תראו את הרמב״ם, בהלכה ת'. על כל המתים כולן, אם רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט, על אביו ועל אמו ממעט בעסקו. זה כותב הכסף משנה, זה המקור הבא. סליחה, הוא זה ששואל את השאלה על, על רש"י. שורה 186, הוא תמיע לי מילתא, אך אפשר דל אביו ואמו חיוו חכמים לאבד נכסיו, שלא תעשה מלאכת דבר אבד אפילו על ידי אחרים. ותור דלישנא דימעט משמע שיעשה העסק, אלא שימעט בו. וכך נראה לי דיינו דומי אדמי דתנן פרקם עד התעניות, זה מה שאתה הזכרת, לגבי תעניות שגוזרים על הגשמים. עברו אלו ולא נענו ממעטין במסע ומתן, ואשתא עתי שפיר דאחר שיבה מיירי שהוא מותר בעשיית מלאכה. וכמה? אז על אביו ואמו ממעט במסע ומתן כל 30 יום, וכן נראה שהוא דעת רבינו, שלא כתב זה אצל דברים הנוהגים תוך שבעה שהתבררו פרק ה', הוא כתוב בפרק זה שהתבררו בו דברים הנוהגים תוך 30. ופה גם אנחנו קמים קצת הפתרון גם, אולי להיבט של למעט. למה בעסק ממעטים? כלומר, אני חושב רגע למשנה בתענית. לא אמרו, עברו אלו ולא נענו, זהו, אין עסק.
אין כלכלה.
בדיוק, או בלשון מאוד פשוטה. אנשים חייבים לאכול משהו. ראיתי לומר את זה בצורה הבאה. אם אני מבין נכון את דין המשנה בתענית, עברו אלו ולא נענו, זה כבני אדם הנזופים למקום. אז המינימום של להתקיים אדם צריך לעשות. זה לא זמן להשקעות, זה לא זמן לפתח דברים, זה לא זמן לחפש רווחים. הייתי אומר את זה בצורה הבאה, תלך למכולת, תקנה לחם, תקנה שמן, תקנה ביצים, זה מותר, אף אחד לא אמר, תשמע, לא הולכים לחנויות, כן? חלק מלי, כדי לחיות, סליחה?
בסוף סוגרים את השוק, בסוף
התהליך הזה. כן, אבל פה מדובר שעברו כל התעניות, בימי התענית סוגרים את השוק, אבל... אני לא יודע, אני צריך לבדוק, אבל אני רק אומר, אני מניח שלמעט בעסק, זה דבר שדיברנו עליו בשבוע שעבר על בגדים, יש בגדים מינימליים ויש בגדים מעבר, יש אוכל מינימלי, דיברנו כשלמדנו על ביתו מוטל לפניו, שהוא אוכל, רק את האוכל המינימלי, לא בשר, לא יין, הוא אוכל פחות, כן? ולא אמרו תצום, כן? אז גם בעסק, אותו דבר, אי אפשר, לא אומרים לבן אדם, תשמע, ידידי הטוב, אתה לא קונה כלום, כן? צד שני, זה לא הזמן לקנות דברים שאתה לא צריך אותם באופן מיידי, כן? זה לכאורה ממעט שמה. כלומר, היות ואתה נזוף למקום, אז הכלכלה נעצרת במובן שהיא רק מספק, זה על דרך משל בית חולים הדסה או במתכונת שבת. בסדר? בשבת בבית חולים, כידוע, לא קורה כלום. רק משמרים, כן? בדקתי את זה טוב, כן? בשבועות האחרונים. כן, כלום לא קורה שם, כן? שזה רופא אחד ככה שמסתובב ככה, 30 חולים, כאילו... בסדר, אבל זה הכוונה, ממעטים, לא נוטשים את המחלקות, אבל לא עובדים, כן? זה אולי הכוונה, אז אביו ועל אמו, אתה יכול את המינימום, אבל אתה לא יותר מזה, כן? זה נראה לי ההסבר של הדברים, שלדעת הכסף משנה, זה נאמר על מה? על כל 30, כך הוא מדייק ברמב״ם. אוקיי, אז זה שלושת הפירושים לממעט בעסקו בבבלי. כמו בירושלמי אני מסכם, ממעט בעסקו, והקו הפוך, אתה מרבה בעסקו של אבא. כי עסקו, מה הכוונה? ההספט שלו. לעומת זאת, בבבלי זה עסקו של האבל, וכאן הסבר אחד אומר, זה מדובר בדבר האבד, רש"י, תוספות. הסבר שני, שזה עסק לא נאסר לאבל רגיל, והסבר שלישי, שזה... ב-30, הצד השווה של כולם הוא שהריכוז או הכבוד שצריך להראות באבלות צריך להוריד התעסקות בדברים אחרים בעסק. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, על כל המתים כולן רצה חולץ, רצה אינו חולץ, על אביו ועל אמו חולץ, ומעשה בגדול הדור אחד שמת אביו הוא ביקש לחלוץ, נשמע כמו בני ברק, נכון? גדולים, כן? עד מיד אתם תבינו למה. הוא ביקש גדול הדור אחר שאימו, כבר מה אנחנו רואים שבאותו דור יכולים להיות שני גדולים. כן, זה חשוב, לא, כאילו, גדול הדור, זאת אומרת, אולי זה בהידיעה, לא יש שניים. הוא ביקש גדול הדור אחר שאימו לחלוץ, ונמנע ולא חלץ. מה מי נמנע ולא חלץ? הראשון, כן? כלומר, כשהראשון שאבא שלו מת ראה שגם השני נבח חולץ, אז גם הוא אמר, אם כך זה גם אני לא. אומרת הגמרא, אמר רבי, גדול הדור רבי, גדול הדור שאימו רבי יעקב בר אחא, ואיקא דאמרי, גדול הדור רבי יעקב בר אחא, גדול הדור שאימו רבי. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, גדול הדור שאימו רבי, אין דין נמנע ולא חלץ, אלא למאן דאמר, רבי יעקב בר אחא, המאי נמנע ולא חלץ, רשב"ג, נשיא, אהבה וכולי, אמנון וחי וילמך, זה מה שאמרתי לכם קודם. הסוגיה כאן גוזרת אותו דין על נשיא ועל אביו ועל אמו. זה גם יהיה בהמשך הסוגיה. על קרע שלא מתאחה. שעל הנשיא הקרע לא מתאחה, כן? וזה יסוד חשוב להבנת הסוגיה, המשוואה הזאת. זאת אומרת, הגמרא קשיא. עכשיו כאן נחלקו הראשונים, מה זה לחלוץ? כן, מה אתה אומר, ג'ולי? מה זה לחלוץ?
לא הבנתי את כל הסיפור. היה מישהו שמת, הבן שלו
רצה לחלוץ. אז גם הגדול הדור האחר אמר, אם כך גם אני אחלוץ.
למה הוא לא חלץ? זה היה הבן שלו?
לא, הוא רוצה לחלוץ יחד עם החבר שלו.
למה?
לכבד גם כן, להראות כבוד. החבר שלי הולך, הגדול הדור הולך חלוץ, אז גם אני הולך חלוץ. אז ראה הראשון שהוא חולץ, אמר, אוי ווי, הוא חולץ, זה לא אבא שלו, אז גם אני לא אחלוץ, כן? שפה אנחנו צריכים להסביר שני דברים. קודם כל, מה זה לחלוץ? את מה חולצים, כן? כלומר, המשפט הזה חסר לו המושג, לא כתוב את מה חולצים. ומיד, והדבר השני זה להבין את הסיפור הזה. מה זה? מה קרה פה, כן? אוקיי, אז בוא נתחיל קודם כל, כי השאלות שלך, ג'ולי, אתה כבר יודע. השאלות הן הבסיס לתשובות. הטקסט אף פעם לא יענה על משהו שלא תשאל אותו. אני אגיד את זה אחרת. ככל שתשאל יותר, אתה תבין יותר. והשאלות שלך טובות. בוא נעשה קודם כל מהשאלה של מה זה לחלוץ, כן? אז כאן יש לנו בראשונים שלוש דעות, שלושה הסברים. מה זה לחלוץ? הדעה הרווחת שמופיעה פה במיוחס לרשי, שעזרא כבר אמר אותו, וככה דעת רוב הראשונים, שכוונה לחליצת הכתף. דהיינו שצריך להוציא את הכתף מתוך הבגד, צריך לזכור היום, כי לחלוץ כתף צריך להוריד את החולצה או ובזמנה, הרי מה מדובר? זה בגד שהוא מה? מלפף אותך, אז פשוט תלפף את עצמך בלי הכתף. כשראשונים יש דעות שזה כתף ימין, יש דעות כתף שמאל, יש דעות שזה שתי הכתפיים. פעם יחידה בחיי שראיתי את חליצת כתף, היה בלוויה של הרב כפח. כל התימנים שם חלצו כתף. אנחנו פשוט, כן. עוד נדבר מיד, למה זה בטל, כן? או מי ביטל את זה, כן? זה קשור לסיפור, ג'ולי. ובכל אופן, הראשונים אומרים שזו חליצת כתף, מביאים כראיה חזקת הגמרא בבא קמא, עשו פרק ראשון, שם הגמרא מתארת הלוויה של חזקיהו המלך, ומתואר ש 36 אלף אנשים הלכו חלוצי כתף. ככה נאמר באותה סוגיה. זה מאוד מאוד מפתה לחשוב שיש קשר בין חלוץ הכתף לבין מה שנלמד בהמשך הסוגיה, שכבר לא יהיה היום, והוא הקרע השונה על אביו ועל אמו לעומת שאר הקרובים. השאר הקרובים כבר למדנו, מה הקרע? טפח. על אביו ועל אמו לעומת זאת. עד שמגלה את ליבו, אז על אביו ועל אמו, מה הוא יכול לעשות? לחלוץ גם את הכתף, כלומר, וככה משמע ברמב״ם, שמביא את הדין של חלוצי הכתף בפרק ח' בתוך המסגרת של קריאה, כן משה?
מדברים על משהו כמו שאנחנו לובשים, צ'וניק כזה, לא טלית.
נכון. לא, לא היה להם שרבולים. לא היה להם שרבולים. ככה אני למדתי, כן, זה אם אני צודק.
יש פה ציור, אפשר לראות.
מה שחלוצי הכתף? זה כמו בד כזה שפשוט בגילו את הכתף. כלומר, אתה לא חייב, כשאתה מבין את הגזרות שהיה, את הגזרות, סליחה, כן, אתה לא חייב להניח אפילו שזה נעשה על ידי קריאה. אבל זה לא חייב, לא חייב, אבל ברמב"ם, משמע, כשכן הרמב"ם בפרק ח' בהלכה ג' שבו הוא מתאר את הדין המיוחד של קריאה על אביו ועל אמו, אז הרמב"ם גם כותב, הולך חלוץ כתף. אז הייתי אומר, זה אותו דין, היות ועל אביו ועל אמו הקרע הוא עד שמגלה את ליבו. דיינו, זה בעצם סוג של, אני לא רוצה להגיד עירום, כי לא חייבים לקרוא גופייה, אבל זה כן, לא ללכת עם בגדים מכובדים. אז לחלוץ כתף זה אותו דבר. בעצם על אביו ועל אמו הוא לא הולך לבוש בצורה מכובדת. זה לא נאמר על כל המתים. בכל המתים תעשה חתך של טפח בבגד שלך מספיק. אתה לא צריך להוריד שום דבר, כן? בסדר, זה נראה ברמב״ם, שהוא עטף אותם יחד. לא חייבים לקשור אותם, אבל שמבינים את הריאליה של הביגוד, כן? אבל בכל מקרה, זו הדעה הראשונה, וזו הדעה רווחת. דעה שנייה, שמופיע ברמב״ן בשם רשי. זה לא מופיע ברשי פה, אבל זה מופיע ברמב״ן בשם רשי. תראו את הדברים, מי שרוצה לראות, זה, או איפה זה בדף, שנייה, כן, 205. עניין אחר מפירוש רשי, זל חולץ פושט כסותו העליון מעליו שנראה כמתעסק בצורכי המת. הנמי נראה כמתעונן ואינו יודע מה לעשות. בואו אני רוצה להתייחס לשני ההסברים. כן, ההסבר הראשון, הוא אומר, אתם ראיתם פעם את החבר'ה, מישהו פה פעם מחליף פנצ'ר מימי חייו? קרא לו בדרך לחתונה עם הג'קט שהוא החליף פנצ'ר? הוריד את הג'קט? כן. בעצם מה שאני אמר פה זה, כשאתה עסוק בלקבור, אתה מוריד את הקפוטה, אתה לא, בוא נאמר ככה, הג'סטה, כשאני מתוארת כאן, לא לחלוץ את הכתף, אלא לחלוץ את הקפוטה. ובעצם מה זה בא לומר? כשמי מוטל את חובת הקבורה? עכשיו, במיוחד תזכרו שאין להם חבר קדישה. תזכרו ברבי נותם, שאכל בשר ושתה יין, שהוא היה בעיר אחרת, שאחותו, אמא של הרי, בעל התוספות, נפטרה. למה? כי מה הוא אמר? מי צריך לקבור אותם? הבעלה או הילדים שלה יקבורו, כן, הוא דיבר על בעלה, כן? כלומר, בעצם מה שנאמר פה הוא שהבנים מפגינים בלוויה שהם עליהם חובת הקבורה. זה ההסבר הראשון. כמו שבלוויות היום הם הולכים עם האלה שנכנסים לקבר עם החלוק האפור הזה, תראו מה כתוב ברמב"ן. ושמה מפני זה נהגו במקומות הללו להלך לבושי חלוקים לבנים לפני המיטה, ממש קיטל. כן, חלוק לבן, לא של רופא, כן? אבל כאילו אתה לא הולך עם בגד רגיל, למה? כי אתה בא לעבוד. אבל תראו מה הרמב"ן אומר, הסבר שני, נראה כמתעונן ולא יודע מה לעשות, זה כמעט הפוך. כלומר, בדעה הראשונה, אתה עסוק, בדעה השנייה, אתה מתפרקת, אתה מבולבל, כאילו, אני רוצה לחזור, להתלבש בחובת, זה להיות מרוגן על עצמך. כן, איך סיפר לי פעם סבי הרב זל, שהוא סיפר ש... רב משה סולובייצ'יק, אחרי שהוא התחתן, אז הוא גר אצל החותן, שלפי מנהג אותם הימים פרנס אותו, ושם הוא המשיך ללמוד. והגיע לו צו גיוס לצבא הרוסי לבית בבריסק, ובחיים ראה את הצו הזה נבעל כולו, רץ לרכבת, בלי הקפוטה, בלי כלום, כזה, איך שהוא היה, כן? רץ לרכבת, נסע לפרוז'אן, שם הם גרו, ורץ מבוהה לבית, ורץ למחותן, רב אליה פרוז'נר קראו לו, וליהו פיינשטיין. ואמר לו, רבי אלי, רבי אלי, מה עושים? אז רבי אלי פרושנר, איך כך הרב היה מתאר אותו, תמיד אדם הפוך מרב חיים, תמיד קם בזמן, מסודר, מתוקתק, כאילו רב חיים היה בו משהו מפוזר כזה. אז אומר שדבר ראשון, רבי אלי אמר לו, הבריסקי רוב, דבר ראשון, תיבש קפוטה, תירגע, תשב במקום, ונחשוב מה עושים. כלומר, יש משהו שאתה בלי הבגדים, כן? אתה מבולבל, אתה לא מורגן על עצמך, כן? כידוע שבארצות הברית ללוויות איך באים? בארצות הברית? בגדי שבת? בטח. בארץ איך באים? בארץ, כבר הרבה זמן לא הייתה בארצות הברית, כן? אני הייתי, כן, אבל בארץ באים איך שאתה, כן? לא, אבל יש פה תיאור שהבן בא ללוויה, או שהוא בא לעבוד, או הפוך, שהוא בא, הוא לא מופס על עצמו. עכשיו, זה יותר דומה למה לחלוצי כתף, במובן ש אני לא אני, כן? זה גם דומה יותר באופן מסוים למשהו קרוב לקריאה, כן? עכשיו, הרמב"ן אומר שזה פירוש משובש, ואינו אלא כמו שפרשו הגאונים. וכאן יש לנו פירוש שלישי שמופיע אצל ראשוני אשכנז. זה תיעוד שמובא על רבי יצחק ברבי יהודה, שהיה חכם שחי במאה ה-11. הוא אחד משלושת רבותיו של רש"י. התיעוד הכי קדום של המייסה הזה מופיע בספר מעשי הגאונים, עמוד 50. אין אותו בפרויקט השו"ת, אז לכן לא גזרתי לכם את הדף. אבל זה ספר שהלכה בין המאה ה-11, שהביא כל מיני הנהגות הלכתיות שכתבו אותו. הוא בנוי על בסיס ספר של בני המחיר, שהם היו אחים שלמדו בישיבות גרמניה ותיעדו את הנוהגים ההלכתיים. מי שחקר את הספר הזה וכתב עליו הרבה, לדודי הרב חיים סולובייצ'יק, לאחרונה בספר שלו על היין מהביניים, שם הוא מנסה לתח מה היה כלי החשיבה ההלכתיים אז. בכל מקרה, שם מתואר שחלוץ הכוונה לחלוץ את מה? את הנעליים. כן, ככה מופיע בראש במועד קטן, פרק ג' סימן מ"ב, הוא כתב רבינו מאיר, זה המהר"ם מרוטנברג, אנחנו יודעים היום, המהר"ם מרוטנברג הייתה לו ספרייה גדולה מאוד, והוא שימר הרבה מאוד תורות של חכמי המאה ה-11. ככה למשל, חלקים שלמים מספר הדינים מהמאה ה-11, זה סימנים בשו"ת המהר"ם מרוטנברג, כלומר כשאומרים שו"ת הרשב"א, הרוב המכריע של השו"ת זה תשובות שהרשב"א כתב בעצמו. שו"ת המהר"ם זה סיפור אחר, זה התשובות שהיו בספרייה של המהר"ם. אז חלק גדול כתב המהר"ם, אבל יש שם גם תשובות של אחרים. וכך המהר"ם מספר, יש מפרשים, חליצת מנעל ללך יחף לבית הקברות ולחזור, וכן ציווה רבי יצחק ברבי יהודה לבנו, ללך לבית הקברות יחף ולחזור מבית הקברות כשמתה אמו עד כאן. ועל זה כותב הראש ועל ההליכה התמתי. כי עדיין לא נסתם הגולל ולא חל עליו עדיין. אבלות, אז מה זה הסיפור הזה, כן? וזה רק אני אעיר, ששיבולי הלקט בלכות אבלות, סימן הלכות צמחות, כן, סימן ט"ו, והבח בסימן ש"מ, שניהם כותבים אותו הסבר, שזה לא מדין אבלות, אלא מאיזה דין זה? מדין כבוד. או בלשון אחרת, זה עוד דומה לפירושים שהופיעו ברמב"ן, דהיינו. ללוויה של הורים, אבל פה יש להניח שלבוא בלי נעליים זה לא בדיוק לבוא לעבוד, כן? אבל אתה בא אחרת ללוויה של ההורים שלך, לא, זה לא בדיני אבילות, כלומר יכול להיות זו אותה פעולה, להיות בלי נעל. עוד השיבולי הלקט מתאר שברומא, הוא אומר שהוא לא מבין את זה, אבל המנהג היה לחלוץ נעליים רק כשבאים הביתה. כלומר, האבילים כולם היו אחרי הקבורה הולכים הביתה עם נעליים. ועל זה חולק השיבולי הלקט, כמו שאנחנו נוהגים, הוא אומר שחייבים לחלוץ מיד אחרי סתימת הגולל, כך הוא מקובל היום, אבל הם אומרים, זה לא מדיני אבלות, זה מדיני כבוד. עכשיו, הרעיון הזה של כבוד, ג'ולי, הוא בוודאי עומד בשורש כל השאלות שלך. וזה שאלות שהרמב"ן התייסר. הרמב"ן אומר, איזה מין דבר זה? שמעתם באיזשהו ניהוג בהלכות אבלות, שמישהו מנסה לעשות כמו החבר שלו, אז החבר שלו מה אומר? אם ככה, אז אני גם לא עושה. מי שמע דבר כזה?
כן, יש אצל האישה, כתוב שאישה מקבלת כמו הבעל.
מצוין. אז אנחנו, בעזרת השם, אנחנו נלמד את זה, זה מופיע בכף עמוד ב', רק שאני לא יודע מתי לחזור לכף עמוד ב', כי אנחנו כבר עברנו לכף ב', ואז נעבור לכף ו', ונגיע לזה יום אחד. טוב שזה שנה מעוברת, כן? ואנחנו נלמד שאומנם האדם מתאבל בפני קרובו שמתאבל. אבל פה זה לא קרובו שמתאבל, זה גדול הדור, שאבא של הקרוב שלו מת, של החבר שלו, גדול הדור מת, גם גדול הדור השני, הוא אומר, מי שמע דבר כזה, כן? ועל זה אומר הרמב"ן, בואו נראה את זה בפנים. ואם תאמר, שורה 212, מה הכבוד הזה שנוהגים כאן לעבור על המצוות ולהקל בכבוד האב שלא יחלוץ הבן עליו. מישהו שמע דבר כזה בנהוגי אבלות? אומר הרמב"ן, יש לומר שהיה רבי יעקב אדם גדול, ואינה לפי כבודו ללך בשוק, חלוץ כתף ובשרו מגולה. ורצו לנהוג בו כבוד, ולחלוץ עמו שלא יתגלה יחידי. הרי זה מושג חברתי, אם אתה לבד זה לא נעים, ואם כולם? זה חצי נחמה, אבל זה כבר כן נעים, כן? כי ככה כולם נראים פה, כן? בסדר? בוא נגיד ככה, כשלהתפשט אף אחד לא רוצה, אבל במלתחה זה בסדר, למה? כי כולם ככה, כן? הפוך, להיות היחיד ש... זה לא נעים, כן? ודומה הרמב"ן, ורצו לנהוג בו כבוד, ולחלוט אמו שלא יתגלה יחידי, והוא חשש לכבודם אף על פי שלא היה חושש לכבוד עצמו, ונמנע ולא חלץ לכבוד תורה עדיף. ואתה ממרינן בנו והוא רבו, מהו שיעמוד מפניו של אביו, ולא פשטו, כל שכן במילתא דאית בזילותא לצרובה מרבנן, תלית ללמבה לכבוד אביו וכו'. ופה אני רוצה קצת להסביר את זה. אומר הרמב"ן ככה, זה לא דין של ניהוג אבלות. צריך להוציא את זה מהשפה, זה דין של כבוד. וכשאני עוסק בכבוד, יש לי, כמו שראינו קודם עם הגשמים וכו', יש לי מערך שלם שאני משקלל אותו כדי להכריע מהו הכבוד הראוי, כן? יש מושג של התנגשות בין כבוד של האדם שאתה מכבד אותו לבין הכבוד של האדם שנוהג את זה. יש התנגשות בין כבוד אביו לבין כבוד התורה. אני צריך בסופו של דבר, המטרה שלי היא לא לעשות ניהוג אבילות, המטרה שלי היא להראות כבוד לעולם הערכים שאני בא ממנו. פה צריך לשקלל, וכאן בעצם בא הרמב"ן ואומר, שכשהבן של אותו אדם, אותו גדול הדור שהוא הבן רצה, אז הוא חשב שהכבוד של אבא שלו גובר על כבוד התורה שהוא מייצג אותו. אבל כשזה גדול הדור האחר, אז זה כבר לא אבא שלו. זה כבר נתפס, הנה אדם שהוא גדול הדור, הולך לא מכובד בשוק. ואז הוא אמר לעצמו, יש לי התנגשות. מה ההתנגשות שיש לי? בין הכבוד של אבי לבין הכבוד של התורה שבא לידי ביטוי, בא גודל אחר. אז הוא הכריע, למרות שזה לא אולי הכרחי היה להכריע ככה, הרמב"ן מפנה לגמרא בקידושין שמדברת על מתח דומה, הוא הכריע שעדיף כבוד התורה, אבל היות והמושג שעומד בשורש הדין הזה הוא מושג הכבוד, אז ממילא אפשר לדבר בעולם מושגים כזה, בוא נאמר את זה אחרת. זה לא נראה לי מקרי שכבוד התורה מגיע, כי קודם אני דיברתי על הנשיא שנכנס לסוגיה, ועל מה זה מלמד על הכבוד כלפי ההורים. בעצם זה לא מקרי, כי זה, התורה וההורים הם עומדים פה באותה התנגשות שהזכרתי מהמשנה בוראיות. וכאן מה שהוכרע, ככה מתאר הרמב"ן, הוא שבענייני כבוד אני שוב פעם עושה תמונה יותר רחבה. כשכאן אני רק אוסיף שראשונים על אתר, זה מופיע בתלמיד בחיל מפריז, מופיע בריטווה, מנסים להסביר למה בטל הנוהג של חליצת הכתף, והם מדברים גם במונחים חברתיים. הם אומרים, אנחנו חיים בין האומות, ואם האומות יראו יהודים הולכים בלוויה במקום לבוא בטקסיל או כמו בארצות הברית, יבואו ללוויה חלוצי כתף, זה נראה להם משונה, הם משתוממים. או לומר את זה בצורה אחרת, הג'סטה הזאת של חליצת הכתף, יש לה קוד תרבותי, גם היא מספרת סיפור, אבל זה חייב להיות קליט בתרבות שבו אתה מיישם את זה. ואם אתה חי בחברה, במקום שבו לאנשים זה לא אומר כלום, או הפוך, זה גורם להם להסתכל בעין רעה, בחוכה ותלולה, אז הוא מאבד את המשמעות שלו, ולכן הוא בטל. אלו דברי אותם ראשונים, למעשה כפי שאתם יודעים, לא נוהגים את זה בלוויות, למעט התימנים. הם היחידים ש... כמו מה שכתוב בגמרא. כן, אני מי שפה רוצה לשאול? אוקיי, אז בזה אנחנו מסיימים את ההבדל בין הלוויה של ההורים לבין הלוויה של כל המתים. מה שהשארנו לפעם הבאה, זה להתחיל ללמוד את הדינים של אורך תקופת האבלות לאחר השיבה. כפי שאנחנו נראה, פה יש את העניין של התספורת וכו'. בסדר? אז עד כאן ענייני הגמרא, רק מילה אחת על על הפרשה. בסדר? רק שאלה למחשבה. בסדר? אחד מהדברים שאולי רואים השתאות בפרשה זה משה רבינו שלוקח את הלוחות ושובר אותם, כן? אז זה פילה פלואים, לא? אני, כשאני לומד את המשנה בפסחים, או ברייטה ליתר דיוק, כן, חזקיהו המלך לוקח נחש הנחושת שקטט משה רבינו, אז תמיד מדהים אותי. אתה רואה צריך, היה לכם נחש נחושת שעשה משה רבנו. היה לכם אומץ לשבור אותו כלו. לא, זה פילה פלוין, כן? והאמת שהשאלה הזאת מאוד מעסיקה, מטרידה את המדרש, מאוד. ויש דעות שונות גם בגמרא בשבת שעוסקת בחטא העגל, וגם במדרשים. ממדרשים שאומרים שנפל לו מהידיים, כלומר, באמת לא החליט על דבר כזה. לבין מדרשים שמתארים את הגבעת הקומה האנושית, ואת היכולת של בן אדם לקבל החלטות כאלה, כולל הקדוש ברוך הוא שלא השאיר אותו בספק הקיומי, ואמר לו, אשר שיברת, ישר כוח ששיברת. אבל אחד מהדברים שבעצם בולטים בעולם שלם של מדרשים, בעקבות שבירת הלוחות, זה שיחד עם החטא והטומאה שבאה לעולם, גם הייתה הגבעת קומה אנושית בתגובה, הוא היכולת לתקן את החטא. ואחד מהדברים שמופיע במדרשים, כתב על זה דברים מאוד מאוד יפים, הבית הלוי, בחלק ב' בדרושים, בדרוש י' ח', זה דרוש על תורה שבעל פה. זה שתורה שבעל פה באה לעולם עם לוחות שניות. על בית הלוי מביא בשם המדרש, שבלוחות ראשונות, לא התורה שבעל פה הייתה מוטמעת בין האותיות, כלומר זה היה אחד. כשהאותיות פרחו באוויר, אז נעשתה הפרדה בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. הלוחות השניות שונות מהלוחות הראשונות, וזה שבעוד שהראשונות הן מכתב אלוקים. חרוט על הלוחות, מה זה הלוחות השניות? פסולך, בני אדם שותפים לקדוש ברוך הוא במסירת התורה, בפסילת הלוחות. ומה זה תורה שבעל פה אם לא? דיברנו על זה על הבדים, כן? השותפות האנושית במסירת התורה. והדבר הזה בא לעולם כשמשה יחדה לקבל כזו החלטה לשבור את הלוחות הראשונות, שזה הערס ההולדה של הלוחות השניות.
החירות על
הלוחות והחירות. החירות, כן. והחירות הזאת היא מבוטאת באומץ הלב של משה רבינו בשיקול הדעת שלו. בסופו של דבר בכך שמסירת התורה לדורות היא נעשית בשותפות אנושית. אני רק אזכיר, בזה אני אסיים, שיש לנו תקבולת דומה גם לבריאת העולם. הבריאה הראשונה היא בריאה אלוקית. האדם מובא אחרון לבריאה. יום השישי הוא מובא. מה קורה לבריאה הזאת? בן אדם חוטאים, ואז מה קורה לה? היא נשברת. זה לא מתקיים. המבול, כבר כתבו על זה הרבה, הוא לא רק הצלה של העולם, אלא הוא מעין בריאה מחודשת. ומה ההבדל העצום? שמי היה שותף לבריאה המחודשת? האדם, האדם בונה את הטבע, האדם מציל, כביכול, כשהאדם שותף, אז הקדוש ברוך הוא קורא את ברית של הקשת על העולם, שהעולם לא יחרב מחטאים אנושיים, וגם על תורה של בעל פה יש לה ברית שהיא לא תמוש עד עולם. לילה טוב.